הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הרפורמיסטית, בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לרפורמיסטית, הפודקאסט שעושה לכן ולכן סדר בנושאי דת ומדינה. והפעם, מה קרה ליחס של החברה הישראלית לדת בעקבות השבעה באוקטובר? השבעה באוקטובר והמלחמה שבעקבותיו יצרו שבר קשה מאוד בחברה הישראלית, שיש לו אדוות במעגלים רבים. עוצמת הכאב וההלם הייתה יותר מכל אירוע שקדם לו. מעגלי הכאב והשכול נגעו בכולנו, ובמובן הזה אין אך ורע לטראומה הזו. ובזמנים של עצב ושבר יש באופן מסורתי התקרבות לדת, חיפוש אחרי עוגן שיעניק משמעות בעולם כאוטי, אמונה שתעניק נחמה ותקווה, וזה היה כך גם בעבר, אחרי מלחמת יום כיפור, כולנו זוכרים שהיה גל של חזרה בתשובה. גם אחרי השבעה באוקטובר יש התקרבות לדת שרואים אותה בכל מיני היבטים. לפי סקר שאגב ערכנו בתנועה הרפורמית בנובמבר 2024, 51% מהציבור היהודי בישראל חש צורך רוחני או דתי רב יותר בעקבות השבעה באוקטובר. אחת התופעות המעניינות שראינו בשנתיים האחרונות הייתה עלייה משמעותית במספר האנשים שרצו להתגייר בגיור רפורמי גם בארץ, גם בחול. אנשים שהרגישו שדווקא אחרי הטראומה הם רוצים להיות ולהרגיש חלק מהעם היהודי. ועוד נתון מעניין מהסקר זה ש-59% מהיהודים בארץ חשו צורך רב יותר בקהילה, בקהילתיות, אחרי השבעה באוקטובר כדרך להתמודד עם הכאב. אני חושבת שצורך רוחני ודתי בכלל ובימים של משבר בפרט הוא רגש כמובן אותנטי, וכמובן זה בסדר שכל אחד יבטא את הצורך הזה בדרך שראויה לו. רענן, איך אתה רואה את הדברים?
אני רואה אותם כפי שאת רואה, אבל אני גם חייב להצביע על העניין הזה שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות תופעה של התקרבות לדת, לא כבאמת איזה תהליך זהותי ארוך טווח או עמוק במיוחד, אלא יותר באופן שטחי שמתבטא באימוץ סממנים דתיים, תדע, דיבור, תפילות ושיח אמוני כזה, או סממנים חיצוניים בלבד, את יודעת, אנשים שמתחילים ללבוש ציציות, אפילו כאביזר אופנתי, יש ציציות בכל מיני צבעים ולבוש צנוע, או תקסים שהם חלולים, כי אין ידע אמיתי מאחוריהם, את יודעת, הפרשת חלה, שמירת נידה, כל מיני דברים שסלבריטאיות וסלבריטאים בעיני עצמם או אחרים מצהירים עליהם. וזה גם כמובן בא לידי ביטוי בעלייה של הפופ האמוני, שגם לא פעם מגיע עם סנטימנט לאומני. אז נראה לי שקצת עושים שימוש בדת כפוזה, לא נעים להגיד, לא באופן אמין או אותנטי, אלא כאביזר אופנתי. ואני חושב שאנחנו נדבר היום, הזמנו את דוקטור תומר פרסיקו, שקצת עסק בעניין הזה. תומר הוא עמית בכיר במכון שלום הרטמן, ועמית בכיר במרכז ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, והוא חוקר את שורשי הליברליזם, זהות יהודית מודרנית ותהליכים בדת העכשווית. שלושה ספרים הוא פרסם, מדיטציה יהודית, התפתחותן של תרגולות רוחניות ביהדות זמננו, אדם בצלם אלוהים, הרעיון ששינה את העולם ואת היהדות, וליברליזם, שורשיו, עקרונותיו, משבריו. אני חושב שזה הופך אותך מספיק כבר סמכה לענייננו אנו כיום. מה שלומך?
תודה, שלום.
תודה, תומר שבאת. אז אולי נתחיל בזה שתספר לנו קצת על עצמך, ואיך הגעת בכלל לעסוק במה שאתה עושה היום, שזה בעצם סוג של חוקר דתות.
הגעתי, תשמעו, כמו רבים, אני גם הגעתי דרך המסע האישי שלי. אני גדלתי במשפחה חילונית ואתאיסטית לחלוטין. ותראו, אני הקלישאה, אני בהודו, גיליתי את אלוהים, המדיטציות וכו' וכו', עם כל האשרמים וכו'. אז זה בעצם היה השער הכניסה שלי לעולם הזה, והתחלתי לחקור אותו, כי אני פשוט בן אדם סקרן וחקרן, ותוך כדי גם המסע האישי שלי, גם רציתי להבין מה קורה פה כתופעה חברתית, ה-New Age, הרוחניות העכשווית, כל הסצנה הזאת, כן, שכמו שרענן כרגע אמר, הרבה ממנה היא פוזה, הרבה זה סתם כל מיני שיגונות אישיים של כל מיני אנשים, אבל יש גם דברים מאוד מעניינים, תופעות חברתיות מאוד רציניות, ועל זה, זה חקרתי ועל זה כתבתי.
אז אולי באמת אתה יכול להגיד רגע מילה לפני שככה נצלול למה קורה כרגע בחברה הישראלית, מהי הדת בשבילך? זאת אומרת, איזה צורך, אני יודעת, זו שאלה נורא אישית, אבל בכל זאת, איזה צורך היא ממלאת עבורך שאתה מוכן לחלוק איתנו?
לא, אני מוכן לחלוק, אני מוכן להגיד בכל הכנות, זה פשוט אולי שם המוזר, אבל מבחינתי העיקר זה דעת השם, לדעת את אלוהים, לדעת את המציאות האלוהית, ולפעול מתוך המקום הזה, אפשר לומר, כן? אז החיים מבחינתי הם מסע להעמיק יותר ויותר את הקשר ואת הידע של זה, של זה אשר אין זה ממנו, ובאמת לנסות לעשות טוב בעולם מתוך המקום הזה.
אתה מגדיר את עצמך כאדם דתי?
אני אדם דתי מאוד, כן. אני לא אדם אורתודוקסי. אני לא שומר מצוות בצורה אורתודוקסית, למרות שאני מסורתי, אני בהחלט שומר הרבה מימדים של המסורת. אבל אני עושה מה שאני חושב שמקרב אותי לדעת השם.
בסדר גמור. אז בוא נדבר רגע באמת על הדברים שפתחנו בהם, מה שקרה לנו בשנתיים האחרונות, יותר משנתיים כבר מאז השביעי באוקטובר 23. איך אתה רואה בעצם את התקרבות הציבור היהודי בישראל לדעת? שוב, זו שאלה גדולה, אני מניח שהציבור היהודי נחלק לתתי חלוקות, אבל בגדול איך אתה רואה את זה?
אז יש פה כמה וכמה דברים, ואני חושב שיש פה שילוב של כמה גורמים, ואני עכשיו שם בצד את הדברים היותר אופנתיים, הפוזאיסטיים, אני מפרישה חלה, וסלביות, ומשפיעניות ברשת, וזה אוקיי. אבל יש פה באמת דברים אמיתיים, ואני חושב שזה כאמור כמה דברים. קודם כל, האסון בשביעי באוקטובר, אני חושב, החזיר אותנו במובן מסוים, אפשר לומר, להיסטוריה היהודית. זאת אומרת, אנחנו היינו באיזושהי תחושה, אני חושב שכולנו, שאנחנו באמת בעידן אחר, שהייתה שואה, והיו פוגרומים, אבל זה באמת משהו שאנחנו לומדים עליו, ופוגשים במוזיאונים, ואולי נוסעים לסיור באושוויץ, אבל זהו, כן? והיום אנחנו בעידן אחר לגמרי, שבו אנחנו בטוחים במדינתנו בישראל, ואנחנו זוכים לזכויות שוות בגולה, בארצות הברית ובאירופה, הכל בסדר. ופתאום, אני חושב שהבנו שאנחנו לא בעידן לגמרי שונה, כי האסון הזה הרי משהו כל כך יהודי בטבח הזה.
כן, תנכי ממש.
זה פוגרום.
זה היה פוגרום, נכון, זה היה פוגרום, זה היה שואה קטנה, זה היה אמהות מחבקות את ילדיהם בתוך ארונות, ושבחוץ צדים יהודים, זה מה שזה היה, כן? וזה החזיר אותנו בבת אחת אחורה, אני חושב, ואנשים הבינו והרגישו, במובן הכי עמוק, ואני מכולל בזה את עצמי, שאנחנו בעצם עוד חוליה בשרשרת הארוכה של ההיסטוריה היהודית. שוואלה, זה חלק מאיתנו, ואנחנו חלק מזה.
זה שרשרת קורבנית.
נכון.
במקרה הזה.
ואגב, זה יהיה הדבר הבא שאני אגיד, אבל אז קודם כל זה, ואני חושב שזה החזיר, הטיח בחזרה את כולנו להיסטוריה היהודית, וכשאנחנו מותחים חזרה, אנחנו מחפשים דברים שאנחנו מזהים אותם כיהודים, כמסורתיים, להעצים איתם את החיים שלנו. אז זה א', ב', יש פה משהו מאוד קורבני, ואני רוצה להתעלות במה שאמרת. ובמובן הזה אני חושב שהטבח בשביל העשירי הוא שבר עמוק בתנועה הציונית. בסוף הציונות כשלה. כן? הציונות שהבטיחה לנו לעולם לא עוד, כשלה, כי היה עוד. כן? הנה. וההבטחה הגדולה הזאת של הציונות החזיבה, ובמובן מאוד דומה למה שקרה ביום כיפור, כי גם זה היה שבר בתנועה הציונית, כאשר הזהות היהודית ציונית שלנו מתערערת, אנחנו מחפשים זהות יהודית אחרת. במילים אחרות, אם קשה לנו לענות על השאלה איך אנחנו יהודים בעזרת התשובה הציונית, אנחנו מחפשים תשובות אחרות. והתשובה הכי זמינה במדינת ישראל לשאלה הזאת, זה התשובה האורתודוקסית או המסורתית, כן?
אז זה סוג של רגרסיה בעצם.
מנקודת מבט ציונית, זאת רגרסיה ליהדות יותר גלותית, פסיבית, קורבנית, כפי שאמרת, אבל מה אפשר לעשות שמשהו באמת נשבר פה, כן?
אני לגמרי מבינה את מה שאתה אומר, אנחנו פה רגרסיה באמת לזהות יהודית סביב השבר הנורא הזה, אבל מצד שני, התחושה היא, לפחות התחושה שלי, אבל אני כמובן משוחדת, היא שכן היהדות הליברלית צברה מומנטום מאוד משמעותי בשנים האחרונות. זאת אומרת, גם מהסקר ההוא שהזכרתי, אנחנו ראינו, כן, הייתה אמירה שבית הכנסת שרוב הציבור החילוני לא הולך אליו אורתודוקסי, אז היום בית הכנסת שרבים מהחילונים לא הולכים אליו, הוא ליברלי. ולכן, דווקא מעניין אותי איך אנחנו, אפרופו מה שראה לנו מרגרסיה, רגע, התקדמנו. זאת אומרת, יש מגוון זהויות יהודיות, אבל ברגע השבר, הולכים דווקא לזהות מאוד מאוד פרטיקולרית.
טוב, אז אני רוצה להגיד, קודם כל זה נכון שהתקדמנו, ויש היום, אני חושב, היה סקר מפורסם מ-2013, שהראה שיש מאות אלפים בישראל שמזדהים או כרפורמים או קונסרבטיביים, מזדהים לא כי הם הולכים בקהילה רפורמית או קונסרבטיבית לבית כנסת, כי הם לא, כן? כי אין מאות אלפים שעושים את זה, אבל הם מזדהים עם התנועות, וזה
הזהות. מבחינת מערך האמונות וההתנהלויות שלהם.
וגם, אני חושב, מבחינת האנטי שלהם לאורתודוקסיה, לרבנות הראשית וכו'. אז כשאנחנו מסתכלים על זה, אז אני חושב שהאנשים האלה יכול להיות שלא ימצאו את אותם סממנים. בואו גם ניכנס לפרופורציות. זה תופעה חברתית מסוימת. זה דמוגרפית, לאו דווקא מאוד גדול, אבל זה סלבס וזה צעירים. וזה כן אנשים שלקחו מפה ומשם. אבל באמת לא גם, זה לא גל של חזרה בתשובה, כפי שראינו למשל אחרי מלחמת יום כיפור, שהייתה חזרה בתשובה לחרדיות.
כן.
אורי זוהר כזה, כן?
כן.
זה לא זה, אנחנו
כן,
לא רואים
כן.
את זה.
להפך, אנחנו רואים את זה, שוב, אני חוזרת, אמרת שאתה לא רוצה להתייחס לזה, אבל אני חושב שחייבים להתייחס לזה, בתרבות הפופולרית, אתה יודע, כל התופעות האלה, שיעורי תורה עם אביב אלוש, לרוב מול קהל די חילוני, והדלקת נרות בתוכנית של אופירה הסייג, ואנשים שמשלבים בעזרת השם, נעשה ונצליח, אנשים חילונים גמורים, כן?
כן.
ותוכניות טלוויזיה ותוכניות ריאליטי, אתה יודע, אפילו המוות במלחמה הוכרז לא פעם תקשורתית כמוות על קידוש השם, וזה עוד לפני שדיברנו על תופעות נוסח צבי חזקאלי, אז האם הסלבס האלה הם ראי לנפשה של חברה שעוברת איזה שינוי, או שזה באמת טרנד חולף שאני יכול עכשיו, וכמו שאתה רואה, אני מתרגש ממנו ומתעצבן קצת ממנו, אבל אני צריך עדיף להניח לו.
לא, אני חושב שזה גם וגם. זאת אומרת, ברור שיש פה הרבה מהטרנדי והרבה מהאופנתי והרבה מהטיקטוקי, כן, אנחנו, זה מה שרץ וזה... אבל יש פה גם משהו מעבר לזה. תראו, גם מדינת ישראל לצד הליברליזציה של המרחב הציבורי, ולצד זה שהרבה יהודים, למשל, משנות ה-90, הולכים לבתי מדרש פלורליסטיים ומתעניינים במסורת מהכיוון הזה, מהכיוון הליברלי-פלורליסטי, יש גם מסורתיזציה בחברה הישראלית. יש מין, קודם כל, גאווה מחודשת של יהודים מזרחים, גם במזרחיותם וגם במסורתיותם. כן? ויש המון תנועות שמקדמות את זה. ויש גם איזושהי חיקוי והתקרבות לזה מצד יהודים אשכנזים שלא היו מסורתיים קודם, או לא באו ממשפחות מסורתיות, אבל זה מעניין אותם, כן? במובן מסוים, גם אני חלק מזה, כן? אני בעצמי.
כן, אתה די אופנתי, כן, לאחרונה.
לא, אבל מה שבאמת מעניין זה שזה לא חזרה בתשובה לאורתודוקסיה, ולכן יש פה גם מימד שהוא הרבה מאוד אוטונומי בחירי. זאת אומרת, אנשים בוחרים מה בא להם לעשות.
שזה כשלעצמו ליברלי.
נכון,
הם מחליטים מה לקחת מתוך המוטיבים הדתיים.
בדיוק.
השאלה אם זה החלטה ממשית, או שזה לצרכי פרסום ויחסי ציבור. זאת אומרת, אתה יודע, היום כבר לא מספיק שבן אדם יעבור איזה תהליך רוחני פרטי עם עצמו, אלא זה סוג של קמפיין שצריך להכריז עליו תקשורתית, אתה יודע.
כן, אבל רענן, זה גם וגם.
החליט לצור בתשעה באב, באמת, או החליטה לשמור נידה, תודה לך, באמת.
או להתלבש בצניעות יום אחד בשבוע.
כן, כן.
ברור שזה זה, ובמובן הזה, זאת אומרת, גם זה, ובמובן הזה, זה גם קצת מגוחך ומצחיק, כן? אבל זה גם אמיתי במובן הזה שאנשים מרגישים צורך להתחבר לזהות היהודית שלהם, וזה ה... מבחינתם זה מה שזמין להם כדי לבטא את הזהות היהודית שלהם, ואני לא חושב שבמובן הזה זה ייעלם, כן? זה לא שיבואו וירדו טרנדים, אבל המסורתיזציה הכללית של החברה הישראלית קיבלה בוסט בשביל העשירי שלדעתי יחזיק מעמד זמן.
אז בעצם אתה אומר שזה מאוד מאוד שונה ממה שראינו אחרי יום כיפור, אבל הרי היו לא חסרים במדינה שלנו רגעי שבר. אני חושב שבאמת מה שמייחד את הרקע הנוכחי זה באמת קודם כל הרשתות. זאת אומרת, והסיפור שהיום הכל הרבה יותר בחוץ והרבה יותר טיק טוקי כמו שאמרת, אבל בכל זאת לא היו עוד רגעי משבר לאורך העשרות שנים של קיומה של המדינה שראינו משהו דומה, או שזה באמת חסר תקדים, בטח בהיקף או באפיון שזה קרה?
אני לא חושב. אני לא חושב שראינו משהו דומה ממלחמת יום כיפור עד עכשיו בקנה המידה הזה, וגם במובן הזה שיש פה איזושהי אכזבה מהציונות, מההבטחה של הציונות. במובן הזה, שני המשברים האלה מאוד מאוד דומים. מה שקרה מאז שנות ה-70 ועד היום, זאת אומרת, באמת ב-50 שנה האחרונות, זה אינדיבידואליזציה הרבה יותר גדולה של החברה הישראלית, וליברליזציה שלה. ולכן אנשים היום, כשהם רוצים את הסממנים האלה, הם לא אומרים לעצמם, אוקיי, הבנתי שיש אלוהים, יש מעמד הר סיני, בום, אני נהיה חרדי, אורי זוהר, לומד בישיבה וכו'. זה לא זה, הם אומרים, אוקיי, אני יכול להחליט מה אני רוצה, מה מתאים לי, מה מדבר אליי, מה אני מתחבר, כן? זה הסיפור.
מה שמעניין הוא שזה, אתה אומר, אכזבה מהציונות, בחירה מעניינת, זה, למה לא אכזבה מהממשלה? זאת אומרת, אני מוכזב מהממשלה, אני לא מוכזב מכל הציונות.
לא, ברור שזה...
שזה נראה כמו בחירה יותר מושכלת, אולי,
זה לא סותר, זה לא סותר, אפשר להיות מוכזבים מהממשלה, ועדיין קרה לנו הדבר הזה, זאת אומרת, אנחנו הרגשנו בטוחים במדינתנו, וזהו, אנחנו יודעים שאנחנו לא בטוחים, אי אפשר לסמוך על צהל, אי אפשר לסמוך על הממשלה, עצם זה, זאת אומרת, זה נכון שזה הממשלה הספציפית הזאת,
אבל זה לא שכל הפרויקט הציוני קרס לי על הראש.
אבל זה גם הממשלה. זה בחרנו, זה אנשים שהיו אמורים לדאוג לביטחון שלנו, ואת הדבר הבסיסי ביותר, בו הם יחזיבו, כן? אי אפשר להתעלם מזה. וזאת המציאות, כן?
דיברת על זה שזה באמת מאפיין בעיקר צעירים, ואני חושב שאחד הדברים שמטרידים מאוד, זה לא רק המסורתיות או ההתחזקות של הדתיות בקרב הצעירים, אלא גם התחזקות הלאומנות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהדור הצעיר בישראל, בניגוד למקומות אחרים בעולם המערבי, הוא יותר ניצי והוא יותר דתי, יותר שמרן מההורים שלו. ואני חושב שהקשר הגורדי הזה בין לאומנות ודת, נכון. זה אחד הדברים הכי מסוכנים שיש בחברה בכלל ובטח בשנים האחרונות.
אגב, זה הפליפ סייד של הסיפור הזה, זאת אומרת, אורי זוהר נהיה חרדי, הוא לאו דווקא נהיה ימני גדול, כן? אבל עכשיו לא נהיים אורתודוקסים, אבל כן ההתקרבות היא גם לתחושה, למסוג של אתנוצנטריות כזאת, לסוג של, והרבה פעמים זה בא עם הרגשת עליונות של היהודים, עם עם נבחר ולנו מגיע וכולי, גם חלק של התקרבנות בגלל האנטישמיות ועם לבדד ישכון, זה כל זה ביחד, ונכון, יש גלישה ימינה, שוב, זה גם כן לא משהו שהתחיל בשביל העשירי, אבל זה גם, זה קיבל בוסט בשביל העשירי.
שאלה אם אין איזה תפקיד נניח לתרבות, או בטח התרבות החילונית, לתת לזה קונטרה, אתה יודע, כי פעם אנשי תרבות פופולרית היו חילוני במובהק, כן? כן, חיים יבין, החמישי הקאמרית, רבקה מיכאלי, אריק איינשטיין, גידי גוב, לונדון, קירשנבאום, אסי דיין, כן. יוסי בנה, מי שאתה רוצה. היום אתה כמעט לא מוצא אנשי תרבות פופולריים צעירים שמצעירים על עצמם במובהק כחילונים. כולם מרגישים צורך להצעיר לאיזה חיבור כלשהו לדעת, כדי לסמן שהם במחנה הנכון ולא מהווים איום משום סוג. השאלה האם יכולה לקום לזה תנועת נגד חילונית, או שאין מה לצפות מהתרבות לשום דבר בעניין הזה?
תראה, אנחנו גם במצב שבו התרבות החילונית מדוקאת. מדוקאת מגבוה על ידי הממשלה, כן? זאת אומרת, תראה את שר התרבות. מה עושה שר התרבות? הוא עושה הכל כדי שלא תהיה תרבות חילונית. הוא מקצץ תקנים ופרסים, ולא רוצה תחרויות בחול, ולא רוצה להגיש את הסרט הזה, ופוסל את זה.
ואותו דבר בחינוך, מערכת החינוך.
Okay. נכון, ושליחים שפעילים אקטיביסטים ימנים, למשל שי גליק ודומיו, שאם יש הקרנת סרט כלשהי או מופע כלשהי שלא מתאים לו, מוחמד בקרי או whatever, הוא מבוטל יום למחרת. זאת אומרת, יש המון לחץ על רשויות מקומיות ועל מוסדות תרבות לא לתת את הקונטרה הזאת, כן?
כן, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שזה גם קורה אורגנית, זאת אומרת, אתה רואה, אני אחצור חיינן בפופ, שהוא פחות נתמך תקציבית או זקוק לתקציבים. עדיין חנן בן ארי, אתה יודע, ודומיו.
לא לגמרי.
אז אתה יודע, הדבר הזה הוא גם אורגני, הוא לא רק, אתה יודע, ברור שהממשלה עושה את שלה.
חד משמעית, לא רציתי לרגע להגיד שאין פה תופעה אמיתית, אותנטית, של פופ אמוני, כן, שזה במוזיקה, וגם במחזות, ושולי רנד בקולנוע, אז התופעה הזאת היא אמיתית לגמרי, כן? וזה חלק מהמסורתיזציה הכללית.
אז אם אני עכשיו רומן פופ מתחיל, האם עדיף לי, אני מניח שעדיף לי להכריז על...
סים כיפה, סים
כיפה. נכון, יעזור, יעזור.
זה מאוד מאוד יעזור.
אני לא רוצה להגיד שום דבר, אני לא רוצה להיות נושא המקבט, אני לא רוצה להיות דור ה-90s.
אנחנו לא בשנות ה-90, בדיוק, ממש לא.
נכון, אתה חושב, דיברנו קצת על היהדות הליברלית קודם, אתה חושב שזו כן אפשר לקחת זה ואיכשהו להפוך את זה כדי לייצר הזדמנות גם לקרב אנשים ליהדות ליברלית, או ש... זה באמת מגיע מכיוונים אחרים לגמרי.
אני חושב שהאתגר הוא כזה, זאת אומרת, נקודת התורפה של היהדות הקיצונית שאנחנו כרגע, שכרגע זה מי ששולט בנו, כרגע זאת הממשלה, היא שהיא כושלת, היא אנטי נשית, היא אנטי פמיניסטית, אני לא מדבר על זה שהיא גזענית, כי זה בשביל, יש אנשים שהם בעד זה, כן? היא לא קומוניקטיבית כלפי העולם, ובאמת היא מבטאת את הרבה דברים שלהרבה אנשים זה לא נעים, כן? זה לא נוח להזדהות איתם. היא כפיינית, היא דקענית, ובסוף הרבה מאוד אנשים לא רוצים להזדהות בתור יהודים כאלה. זאת אומרת, הרבה אנשים לא רוצים את היהדות של בן גביר. הם רוצים מסורת, הם רוצים להיות חלק מקהילה יהודית, הם לא רוצים להיות חלק מהיהדות הזאת. אני חושב שאני מקווה שבעתיד יהיה איזשהו רגע של חשבון נפש, שנגיד הממשלה הזאת והיהדות שלה הביאה אותנו לכל מיני דברים שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים, למימון של חברה חרדית שלא משתתפת במאמץ ומשתמטת ומתנסית עלינו ובזה לנו, של דיבורים על אלימות מאוד מאוד קשה כלפי העזתים ולפעמים גם כלפי השמאל, כן? שאנחנו לא רוצים את זה. אז אני מקווה שיהיה מין חשבון נפש ושיגיד, אנחנו רוצים יהדות, אבל האנשים האלה לוקחים את החלקים הנמוכים ביותר של היהדות. את החלקים השפלים ביותר של היהדות, וממנה הם בונים את היהדות שלהם, ואנחנו רוצים לקחת את החלקים הטובים של המסורת שלנו.
זאת מין תנועת מטוטלת כזאת ש...
מין חשבון נפש שיגיד, רגע, זה לא היהדות שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים יהדות, אבל לא זה.
בתרחיש כזה אתה יכול לראות את חזרתה של הציונות הדתית של פעם, המפדלניקית, או להפך, אולי דווקא פנייה, לא להפך, אבל... משהו חדש, פנייה באמת
לכיוון
של יהדות ליברלית, סליחה, זה מה שאני בא להגיד.
אז קודם כל.
לשם הלכתי. האם יש מצב שהיהדות הליברלית תרוויח פה, או שבאמת היהדות המפדליסטית, סליחה, אין מילה כזאת, תחזור.
תראו, קודם כל כבר יש ציונים דתיים שנקראים השמאל האמוני, תנועה שקמה בעקבות מה שדיברתי עליו עכשיו, בעקבות זה שהם לא מוכנים להזדהות עם הציונות הדתית כפי שהיא מבוטאת בממשלה. עכשיו, הם זניחים מבחינה דמוגרפית, זה נכון, ועדיין זה קיים. האם מניין ובניין הציונות הדתית תחזור למפדל של פעם? לא. אבל היא כבר, היא גם היום, המיינסטרים הציוני דתי הוא לא סמוטריץ' והוא לא בן גביר, לדעתי. המיינסטרים הציוני דתי הוא בנט. עכשיו, בנט הוא ימני.
השאלה כשאנשים האלה יגיעו לקלפי, כן? האם זה הפתרון שלהם או שבסוף, אוקיי, אין ברירה, בן גביר, לא יודע.
אנחנו רואים על פי הסקרים שאין, נגיד, קחו את בן גביר למשל, מקבל המון קולות, גם מצעירים חרדיים וצעירים חילונים, אז זה משהו אחר. אבל האלקטורט של סמוטריץ' הוא כולו הציונות הדתית, והיא לא מצביעה לו. על פי הסקרים, הוא לא. עכשיו, זה אומר משהו. זה אומר שהמיינסטרים הציוני דתי מסתייג מזה. כן, בסוף הם יכולים לאהוב את מה שסמוטריץ' עושה בשטחים אולי, וזה, זה לא שהם, כן, זה לא שהם לגמרי מוקעים אותו, כן? ועדיין הם לא יצביעו לו, הם רוצים משהו אחר.
הלוואי, הלוואי. הזכרת באמת את הנושא שאנשים מרגישים אי נוחות לתמוך בממשלה הזאת, בין אם זה דברים שקשורים לזכויות נשים או להומופוביה וכו', אבל אני רוצה כן לחבר אותנו פה קצת לדיון סביב הנושא של הדתה, שעוד הרבה לפני השביעי באוקטובר ככה עוסקים בזה הרבה, ויש לנו באמת מין ספקטרום שכזה, נכון? שיש ככה ארגונים כמו הפורום החילוני שאומרים שום דבר, שום סממן יהודי, כל דבר זה הדתה, גוואלד, גוואלד, ויש כאלה שאומרים, בטח, אנחנו נעשה מרחב ציבורי קופה, והציבור, זה שאלה איפה הציבור נמצא, כי גם מוצגת לו, לא תמיד מוצגת לו, מוצגות לו כל האופציות, בוודאי לא במערכת החינוך, גם לא במערכת החינוך הממלכתית, וגם בהקשרים אחרים. איפה אתה רואה את זה? זאת אומרת, איך אתה חושב שצריך לייצר פה מרחב ציבורי שהוא כן מכבד, וכן, אנחנו, גם כמובן יש אופי יהודי למרחב הציבורי שלנו, ומצד שני, כמובן, לא קופה.
אז זו שאלה מאוד גדולה, כן? אז אני אגיד כמה דברים. א', יש הדתה, ויש רצון לכפות דעת, ויש דיכוי של זרמים לא אורתודוקסים בישראל. זה ברור. יחד עם זה, אני רוצה להגיד, יש הרבה היסטריה מהדתה שהיא לא מבוססת. זאת אומרת, ללמד את הילדים בבית ספר, תנ"ך ותלמוד, זה טוב, גם אם הם חילונים. זה חלק מהתרבות שלנו.
אני לא חושב שמישהו מערער על זה. לא. אנחנו למדנו, ילדינו לומדים, אתה יודע, הם לומדים.
לא, יש שמערערים, יש שלא רוצים את זה בכלל, דברו עם רם פרומן מהפורום
החילוני. נכון, אבל אתה יודע, אני יושב ולומד את הילד שלי למבחן בתנ"ך. עכשיו, אז אתה יודע, זה עוד שם. שם,
בסדר. אבל אני אומר, יש היסטריה שאין לה בסיס. בשאלת איך אנחנו מעצבים את המרחב הציבורי, זאת שאלה מאוד מאוד גדולה ורצינית. ופה, דווקא כמישהו שכתב הרבה על ליברליזם, אני רוצה לומר, אין תשובה אחת למרחב ציבורי ליברלי. מרחב ציבורי ליברלי בצרפת נראה שונה ממרחב ציבורי ליברלי בארצות הברית, נראה שונה ממרחב ציבורי ליברלי באנגליה, ויראה שונה ממרחב ציבורי ליברלי בישראל. הרבה מאוד ישראלים הם מסורתיים, החברה הישראלית קרובה למסורת שלה, אפילו לא מבחינה דתית, לפעמים זה באמת גם סממן תרבותי וסממן היסטורי, ואנחנו רוצים להיות קרובים לזה, וזהותי נטו, כן? ולכן אני חושב שמה שאנחנו צריכים, איך אנחנו צריכים לעצב את המרחב הציבורי עם ההבנה הזאת. אני למשל, הייתי בעד אפשרות לתפילה בהפרדה במרחב הציבורי, אם אנחנו מדברים על מחיצה ניידת שלא מפריעה לתנועה של אנשים שעוברים במקום ולא רוצים להתפלל, אבל הם יכולים לעבור חופשי, אבל יש מחיצה, אני חושב שזה סביר, אם אנחנו לוקחים בחשבון את האופי של החברה הישראלית, ואת האופי של המרחב הציבורי של החברה הישראלית, זה בסדר, כן? דבר אחר שתמכתי בו בעבר, ואני חושב היום שטעיתי, זה למשל הפרדה מגדרית באקדמיה. אני חשבתי שבתואר ראשון זה בסדר שיפרידו מגדרית, כל עוד לא מפלים מרצות.
כן.
ואני מבין היום מה שאנשים...
רבים ורבות טובות.
רבים ורבות שדיברו, שאמרו ככה, אולי את, גם יופי תירוש, גם אשתי, שתחיה.
יצור, הבנת שעדיף לך לשנות...
שהתוצאה היא...
שנות האזימות.
שהתוצאה, שאחרי שנים שאנחנו רואים שזה קורה, היא א', שלא מסתפקים בתואר ראשון ורוצים הפרדה בכל הקמפוס כל הזמן, ושנשים לא יוכלו להיכנס לספרייה בשעות מסוימות וזה, וכל מיני דברים מטורפים לחלוטין. וב', שגם ההפרדה בתואר הראשון היא לא equal. זה לא separate but equal, כפי שידענו, שהיה אפשר לחשוד שלא יעבוד, באמת לא עובד.
שגם כשאתה בעצם מייצר לעצמך איזושהי תמונה שבסוף, אפרופו גם התפילה בהפרדה, שזה לא קופים על אף אחד, אני לא חושבת שבאמת זה משהו שניתן לבצע אותו בחברה הישראלית. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, בסוף אתה באמת שואל...
אבל אני רק אומר, אנחנו צריכים להתחשב באופי המסוים של החברה, כאשר אנחנו מכילים עליה את העקרונות של מרחב ציבורי ליברלי. מרחב ציבורי ליברלי חייב להיות אחרת.
לא, לגמרי, אבל אני...
אבל תהיה גמישות ויהיה מסע ומתן מתמיד, זה מה שאני אומר.
כן, אבל זה כן לוקח אותי לשאלה היותר גדולה, שהיא כמובן רלוונטית לא רק לישראל, אלא איך חברה ליברלית נותנת מקום לדעות לא ליברליות במסגרת המרחב שלה. וזה, אני חושבת, משהו שהוא, אתה בוודאי חקרת אותו הרבה, אבל אני חושבת שזה משהו שלא מחודד מספיק למחנה הליברלי, שצריך לבוא ולומר, יש לנו קווים אדומים, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להכניס לאוהל את מי שיפיל עלינו אותו אוהל, כי אנחנו לא ליברלים לכל דעה. זאת הרי העמדה שכל הזמן שוחריה ממש הליברליות, כן, בממשלה הזאת באים ואומרים, מה, אתם לא ליברלים?
טוב, ברור שמשתמשים, ברור שיש הרבה שימוש ציני בליברלים, מה, אתם לא ליברלים אמיתיים, אנחנו חשבנו שאתם, אתם לא סובלניים, תכבדו.
אנחנו רוצים לעשות עונש מוות למחבלים, נו, תהיו ליברלים, מה כל כך קשה?
תכבדו, מה הסיפור, זה המסורת שלנו. נכון, לגמרי, יש את זה המון, ואנחנו צריכים להיזהר עם זה, ובוודאי שצריכים להיות לנו פשוט קווים, קווים ברורים של, למשל, לא נוותר על שוויון לנשים, לא נוותר בשום צורה, לא, זה לא יקרה, נשים לא ישלמו את המחיר בשביל שחרדים יוכלו להתגייס, או בשביל שחרדים יוכלו להגיע לאקדמיה, כן? למשל, או לא נפלי ערבים, כן? לא יהודים לרעה, בגלל שיש קווים אדומים, שוויון הוא אחד מהם, כן? וחופש וחירות הפרט היא גם אחד מהם. למשל, אני כליברל, מעוניין שהחברה החרדית תמשיך להתקיים. אני מוכן, אני רוצה להיות סובלני לחברה שהיא אנטי-ליברלית, היא לא ליברלית, היא חברת מיעוט שאני רוצה לאפשר לה להתקיים. אחרי שאמרתי את זה, יש קווים אדומים. קווים אדומים למשל, שכל פרט בחברה החרדית צריך לדעת שהוא או היא חופשיים, אם הם רוצים, לצאת מהחברה החרדית. כן? צריך להיות האופציה של היציאה, זכות כן, היציאה, כן. אפשר לומר.
בהצלחה
כן?
עם זה.
לא, אוקיי. עכשיו, אני שוב אומר, צריך להיות על זה מסע ומתן מתמיד, זה לא פשוט. כן? אבל מצד אחד, אני כן רוצה שהחברה החרדית, אני לא רוצה להכחיד את החברה החרדית, כן? אני גם נהנה מאושר וגיוון תרבותי, במדינה שלי, יש דברים אולי שהחרדים יכולים ללמד אותי, אני בטוח, כן? זאת אומרת, לא אולי, אני בטוח. ויחד עם זה, יש קווים אדומים, והקווים האדומים זה אוטונומיה, זכויות, שוויון.
נשיאה בנטל?
כמובן, זה פשוט, זה עוד משהו, כן.
שאלה יותר, לא יודע, חוזה פני עתיד. אתה אומר, הדת תמיד הייתה חלק, המסורת תמיד הייתה חלק, חלק משמעותי, אנחנו רואים התחזקות שלה, אנחנו מקדישים את הפרק לעניין הזה. אתה אומר, זה ימשיך, המגמה הזאת תימשך, אמרת בשנים הקרובות. השאלה היא איך אתה רואה את ישראל באמת בעוד 10-15 שנה, האם באמת המרחבים הליברליים שאתה מדבר עליהם, יהיו מין מובלעות מצומצמות כאלה, זאת אומרת מין, לא יודע, קנטונים, לא יודע, זה כן. לא נתחלק לקנטונים כנראה, אבל לצורך הדיון, או שיכולה להיות איזו תנועת מטוטלת אחורה, סליחה, דיברנו קודם על ה-90s באיזה, כן, באיזה מין, אני דיברתי על ה-90s.
באיזה נוסטלגיה שכזו.
באיזה נוסטלגיה שהיא כנראה
לא
רק שלי
משהו,
פרטית.
כן.
זהו, לא, אתם נראיתם לי חמורי סבר בעניין. אבל, או שתהיה יכולה להיות תנועת מטוטלת שהחילונות או הליברליזם יחזרו כאיזה backfire באיזשהו שלב.
תראו, אני אגיד שני דברים. האם יהיו קנטונים ליברליים וכולי? לא יהיו, כי אם הדת תשתלט על המרחב הציבורי, היא לא תיתן לקנטונים כאלה להתקיים. הליברליזם יכול להיות סובלני למיעוטים אנטי-ליברליים, הדת לא יכולה להיות סובלנית למיעוטים ליברליים, זה לא יקרה. אז אם נלך לכיוון הזה, ישראל תגמור בתור סוג של מין חצי תיאוקרטיה, קפיינית, דקענית, שכל מי שרוצה לחיות חיים חופשיים יברח מפה, כל החזקים יצאו מפה.
יכול להיות מין משהו טורקי כזה, שיש טורקיה ויש איסטנבול. עכשיו באיסטנבול אתה אומר, אוקיי, מקום חילוני חמוד.
לא, תבדוק את ממדי ההגירה של חילונים משכילים ועשירים מטורקיה החוצה. טורקיה הפסידה הרבה מאוד אנשים. עכשיו, אולי טורקיה יכולה להתמודד ולהרשות את זה לעצמה, היא מדינה גדולה, ואין לה אויבים מחוץ לגבולות. אני לא יודע אם ישראל יכולה להרשות את זה לעצמה. אז זה א'. האם תהיה תנועת מטוטלת לכיוון השני המוחלט ונחזור לשנות ה-90? אני לא חושב, ואני גם לא מקווה. ולמה? א', גם כי אני אדם מסורתי, ואני בעד המסורת. ואני
לא נהנית בשנות ה-90.
לא, האמת שנהניתי מאוד, אבל אני בעד ביטויים מסורתיים, כמובן, התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית וכולי, הכל זה חלק מזה, והניו אייג' מעולה. אבל לא רק בגלל זה, אלא בגלל שהליברליזם בעצמו, מרחב ליברלי שחף מכל סממנים זהותניים או תרבותיים מסוימים, הוא לא מרחב ליברלי בריא, והוא לא מרחב ליברלי בר קיימא. אני חושב שאנחנו במשבר של הסדר הליברלי, בגלל שאנשים מרגישים שהזהות הפרטית שלהם והקולקטיבית שלהם מאוימת. והדרך לגרום להם להירגע, זאת אומרת, לגרום לאנשים להבין שהזהות שלהם היא לא מאוימת, היא דרך ההשקעה של המדינה ביצירת זהות קולקטיבית מסוימת, כן? ובמקרה שלנו זה זהות קולקטיבית יהודית, לפחות וגם ישראלית, שמכילה את כל הישראלים, כן? זה לא סותר אחד את השני. ובמובן הזה, אז אני בעד שבמרחב הציבורי יהיו סממנים מסורתיים ויהודיים ספציפית, וגם כמובן החגים הלאומיים, הישראלים וכולי, כמובן, לא בצורה קפיינית, ולא בצורה שחודרת לחיי הפרט של האזרחים, וכופה עליהם, כן, לא לנסוע בשבת, או משהו כזה.
אז אם אנחנו מחברים את זה באמת למה שהתחלנו לדבר עליו, אתה רואה מצב שבו כן נמשכת ההתקרבות הזאת למסורת, אבל עם הקווים האדומים של אנשים שאומרים, כן, אנחנו, יש דברים שאנחנו לא מוכנים לקבל, גם אם אנחנו חוזים בהתחזקות הזאת.
זה היה תסריט האופטימי, אתה יודע, אתה הרבה תלוי מה יקרה בבחירות הקרובות, הרבה תלוי מה יקרה, מה יהיה הלחץ הבינלאומי על ישראל בשנים הבאות, המון המון דברים, אנחנו לפני ה-AI, לכו תדעו מה יקרה, כן? אבל, כן, זה תסריט האופטימי שבו, וכן, יש מדינה שיש לה המון כבוד למסורת, ורצון לשמר את האוצרות והן אוצרות של המסורת שלנו, יחד עם זה, לתת לכל אחד להחליט בחייו הפרטיים, כן, מה הוא רוצה לעשות, מה היא רוצה לעשות.
כשהמרחב הציבורי הוא יותר דתי או יותר חילוני?
לא, המרחב הציבורי נשאר חילוני במובן הזה שהוא מרחב ציבורי ליברלי שבו כל אחד יכול לבטא את עצמו כפי שהוא או היא רוצים. אין כפייה, כן? האם יש סממנים מסוימים? האם בחנוכה יש חנוכיות בכיכר העיר? כן, אז כן. אז זה משהו כזה, כן? וזה יכול להיות גם במובן של יהיו כבישים שיהיו סגורים בשבת, כי הקהילה שם שומרת שבת.
תהיה תחבורה ציבורית בשבת לאזור.
לאזור עם אחרים. כן, נדבר על ה-90s, ככה היה ב-90s.
סוג של.
אבל זה לא, אבל הרבה יותר אנשים אולי הרגישו חופשיים לבטא את המסורתיות שלהם ובכל מיני צורות שונות, כן? ושוב, זה דבר טוב שגם המדינה צריכה לא רק לאפשר, אלא גם אפילו להשקיע בו, כן?
אתה אופטימי? 10 שנים מעכשיו?
לגבי ישראל?
בוודאי,
כן.
אני חושב שקשה להיות אופטימי. אני חושב שאנחנו ניסבים בפני אתגרים עצומים. ויחד עם זה, אי אפשר לדעת. אני מקווה, ואני פה, ואני נלחם על המקום הזה, כי באמת, עד שהיהודים קיבלו הזדמנות לריבונות אחרי 2000 שנה, אנחנו לא נוותר על זה כל כך בקלות. אני מקווה שיהיה טוב.
כן, אז...
תקוותי.
לגמרי. תומר, תודה רבה. אנחנו נמשיך להיאבק כדי שיהיה פה טוב יותר.
כן, תודה לכם.
ולמען החזון הציוני של חברת מופת.
אמן.
יש עוד הרבה עבודה.
אמן.
תודה שהגעת לדבר איתנו.
תודה שהזמנתם.
תודה רבה, ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.
רפורמיסטית, בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. הפודקאסטים של 103 FM.